לומד גם את האב האמינה של הגמרא, ולא רק את המסקנה, נכון? מי שצריך לצאת הלכה, לומד את המסקנה, אבל על אדם לומד את האב האמינה, אז תראו דבר מעניין. יש גמרא בשבת, אמר רב יהודה אמר רב, ברם זכור אותו האיש לטוב וחנניה בן חזקיה שמו, שאלמלא הוא נגנז ספר יחזקאל שהיו דבריו סותרים דברי תורה. כן, אני רוצה קצת, הואיל וזה נושאים, אז אני כאן נושאים שקשורים קצת... אני כאן נושאים שקשורים לזמן. ננסה לחפש את הנושאים שקשורים לזמן. מה?
הלכה.
אז אני אנסה לקחת נושאים מתוכן היה שהם קשורים לענייני דיומא, או פרשת שבוע, או הזמן, ואם לא, אז אני אקח סתם נושאים מעניינים, שמעניינים אותי. אז היום אני רוצה לקחת הפטרה של פרשת אמור, היא עוד רגע נראה על מה הפטרה ומה הגמרא מוטרדת שם. הגמרא אומרת שביקשו לגנוז את ספר יחזקאל, שנמצאו דבריו סותרים את דברי תורה, עד שחנניה בן חזקיה העלו לו 300 גרבי יין וישב בעלייה ודרשן. כן, חנניה בן חזקיה העלו לו 300 גרבי יין והעלה לעלייה ודרשן, ואז מה? ועל ידי זה שהוא דרשן, אז מה? אז לא גנזו, למה? כי הוא פתר בסתירות. אז איפה התוצאות של הפתירה הזאת? אז איפה התוצאות של הפתירה הזאת? קושייה, נכון? בוא נראה איפה הסתירות. אז בוא נראה איפה הסתירות. תראו את רשי, הוא דרשן, כדי דרשין הנאה נקראי במנחות, דמשום דאישטר המליקה בחטאת האוף גביו, הוא צריך להזירן על מליקת חולין שהיא נבלה. מה זאת אומרת? כתוב, רש"י מביא סתירה אחת, אבל האמת היא שיש עוד הרבה סתירות. כתוב, בואו נקרא את ההפטרה שלנו, אבל תראו וורד נחמד. חיפשתי לקרוא לכם מהתנ"ך את החלקים מההפטרה, ואין פה ספר יחזקאל. בתנ"ך הזה אין ספר יחזקאל. מי שהדפיס את התנ"ך הזה, הוא הולך לפי האב האמינה של הגמרא. אז זה מעניין. יכולים, מוצג... זה תנ"ך בלי ספר יחזקאל. הוא היה מאוד פרומי שהתפיס את התנ"ך הזה. מאוד דתי, כאילו, אפילו קצת סתירה זה. טוב, אז מה נמצא דבריו אצל סותרים בדברי תורה? אז עיקר הסתירה היא נמצאת בהפטרה של השבת, בהפטרה של פרשת אמור. כתוב, בואו נקרא ככה כמה פסוקים. פרק מ"ד, יחזקאל מ"ד, יש עוד סתירות. והכהנים הלווים בני צדוק, עיקר הסתירות נמצאות בפרשה שלנו, והכהנים הלווים בני צדוק, אשר שמרו את משמרת מקדשי, ביטאות בני ישראל מעליי, הם יקרבו אליי לשרתני, ועמדו לפניי להקריב לי חלב אדם. הם יבואו אל מקדשי, והם יקרבו אל שולחני וכולי, וכולי. והיה בבואם אל שערי חצר הפנימית, בגדי פשתים ילבשו. ולא יעלה עליהם צמר בשרתם בשערי החצר הפנימית וביתה. מה הבעיה בזה? אתם שומעים? בגדי כהנים, הוא לא מדבר על כהנים גדולים, הוא מדבר על כהנים ידיעות. בגדי פשטים ילבשו ולא יעלה עליהם צמר. איפה הבעיה? מה? שאין צמר. איפה הבעיה פה? הבגדים של כהנים ידיעות יש בהם צמר. האבנט של הכהן הידיעות הוא צמר ופשטים, נכון? סותר פסוקים. הלאה, פערי פשטים יהיו על ראשם, מכנסי פשטים לא יחגירו ביד, זה הוצאתם לחצר החיצוני, הפשטו את בגדיהם וכו', וראשם לא יגלחו, ופרה לא ישלחו, כסום יקסמו את ראשם, בסדר. ויין לא ישתו כל כהן בבואם לחצר הפנימית, ואלמנה וגרושה לא יקחו להם לנשים. מה הבעיה? אלמנה, מה קרה? נכון? כי אם בתולות מזרע בית ישראל, והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו. אם זה אלמנה מישראל אסור להם, וזה אלמנה מכהן מותר להם, איזה מין דבר זה?
שאומרים שזה חומרה
שלקחו. טוב, אז אתה אומר חומרה. אחר כך במקום אחר, בהמשך כתוב, כל נבלה וטרפה מן העוף ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים, והישראלים כן יאכלו. נבלות. מה הפשט? מה זה כל נבלה וטרפה? מן העוף ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים. אז זה הגמרא במנחות מסבירה. שהייתה לי זהב האמינה, או הייתה איזו התנהגות כזאת אצל הכהנים, שהכהנים אמרו, הועיל ומותר לנו לאכול מליקה, נכון? הרי חטאת העוף היא במליקה, עולת העוף היא בשחיטה, אבל חטאת העוף היא במליקה, ואחר כך הכהנים אוכלים את זה. עכשיו, אם מולקים מליקה היא מהעורף, אז אם מולקים עוף, תמכו לי, נכון? אז אם הם מולקים עוף, זה נבלה. זה איסור נבלה גמור, אז הייתה לה זהב אמינה שמותר לכהנים לאכול נבלות, כמה שואלה נאמר חזקל, אבל הכל פה הרבה דברים סותרים. הפסוק שאולי הכי סותר, חלק מהדברים אפשר להגיד עליהם, שזה חומרה, כמו שהכהנים לא מתחתנים עם אלמנות. בסדר, נכון, מותר על פי דין לכהנים להתחתן עם אלמנה, אבל אין מצווה להתחתן עם אלמנה. אז אנחנו אומרים, בסדר, זה חומרה. כהנים לעתיד לבוא, יקחו על עצמם חומרה כזאת שלא תתנים על מנה. אבל מה עם הפשטים? בגדי פשטים, שלא יהיה להם שעטנז, מה זאת אומרת? אז הם לא יוצאים מדי חובת, כאילו הם מחוסרי בגדים. אם אין שעטנז, הם מחוסרי בגדים, חייבים איתה. מה קורה פה? נכון? אז עכשיו, ממה נפשך? אם באמת הגמרא אומרת שנמצאו דברה סותרים את דברי תורה, זה אנחנו נצלם מקומות היחידים. יש עוד מקורות בחזקאל של דבריו סותרים את דברי תורה, בעיקר בנושא של נידות המקדש בסוף יחזקאל, באזור פרק ממחת, שם דבריו סותרים את דברי תורה. יש עוד מקומות שדבריו של יחזקאל סותרים את דברי תורה. השאלה היא, אז אם חנניה בן גוריון עלה לעלייה ואלה 300 גרבי יין, מה רוצים להגיד שהוא אלה 300 גרבי יין? ישב שם הרבה לילות, עשה שם הרבה לילות, כן, היה צריך להדליק שמן ונר ועוד נר ועוד נר ועוד נר, עד שהוא מצא תירוצים כדי לתרץ את ספר חזקאל. נו, אז אני מצפה לזה, איפה התוצרת? תביא את התוצרת, תביא לנו את התירוצים. איך זה שבזמן הזה כהן צריך לעבוד עם שעטנז, ובחזקאל כתוב שאסור לו לעבוד עם שעטנז, איך זה מסתדר? אז כנראה שהיה לו תירוץ, אז איפה התירוץ? מה התירוץ של חנניה בן גוריון? אז בואו נראה את הפסקה, פסקה סמך זין, פסקה סמך זין, נראה את פסקה סמך זין, בעיניי פסקה באמת חשובה. יסוד התורה הוא שהנבואה לא תחדש שום דבר בהוראה, נכון? אלה הדברים מכאן שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה, נכון? הגמרא, כולם מכירים אותה. נביא שבא ואומר, יש מחלוקת בין חכמי בית המדרש, בא נביא ואומר, הקדוש ברוך הוא חידש לי שהלכה כמו פלוני, אז הוא חייב מיתה, כי יש לנו קביעה שהנבואה לא יכולה לחדש שום דבר בהלכה. יש מקומות שזה לא נכון, יש מאמר של המערץ חיות שעוסק בזה, יש כמה דברים, יש תחומים מסוימים שרואים שהם ניתנו לנבואה, בעיקר מידות המקדש. כן, הכל, אצל דוד כתוב, הכל בכתב מיד השם עלי השכיל. אותו דבר יחזקאל קיבל בנבואה את מידות הבית השלישי. אז הנושא של מבנה המקדש הוא נושא שהוא נתון לנבואה. אבל כל שאר הנושאים הם נושאים שלא נתונים לנבואה. אז יחזקאל, אם היה יחזקאל היה בא והוא לא אומר אני יחזקאל הנביא, הוא מסתם רבי חזקאל. והוא היה מחדש כל מיני חידושים בבגדי כהונה. בסדר, לגיטימי. אבל אז היינו יכולים לחלוק עליו, רק אגיד לכם דבר מעניין. יש כמה מקומות, מה? יש כמה מקומות בגמרא שמובאים אחות בשם נעים. איפה? יש, כתוב בגמרא, יש גמרא במציאה.
גמרא
בגילה
כתוב
שם, כן, 48 נביאים, 7 נביאות נולדו לישראל ולא חידשו ולא הוסיפו דבר, אלא מקרא מגילה. אז משהו מכאן שאת מקרא מגילה הם הוסיפו בכוח הנבואי שלהם. ולא רק בכוח החוכמתי שלהם, לא רק בכוח החוכמה, אלא גם בכוח הנבואה. נכון? זאת עוד הערה. אבל יש כמה גמרות שכתוב בהם שנביאים אומרים הלכות. כתוב שאשכחי רבי זרע לאליהו בבית הקברות, והוא שאל אותו שלוש הלכות. הוא שאל אותו האם גויים מטמאים באוהל, הוא שאל אותו האם מסדרים לבעל חוב, ועוד משהו, לא זוכר. זה גמרא בבא מציע, בפרק שמה?
בתחילת הלכות.
כן, אבל שם זה לא בדיוק הלכות. כן, אבל זה לא הלכות כמו האם מסדרים לבעל חוב, האם גוי מטמא באוהל. זה לא הלכות מהסוג הזה, זה יותר מוסר כזה. אז מוסר אפשר לשמוע מנביא. אבל האם מסדרים לבעל חוב, לא משנה כרגע מה זה אומר. אז אליהו ענה לו מה שענה, ורבנו תם חפוסק בניגוד לאליהו הנביא. בסדר, כי אם אליהו הנביא, מותר אליהו הנביא, מסתום היה תמיד חכם גם כן, אבל רבנו אתה מוכיח שבמשנה לא פסקו כמו אליהו הנביא. בסדר גמור. מקרה נוסף שיש על הלכה בשמו של נביא, כתוב בגמרא בקידושי, ששמאי אומר בשם חגי הנביא, שיש ליחוד לדבר עבירה. שיטת שמאי משום חגי הנביא שיש ליחוד לדבר עבירה. והלכה? אין שליחות לדבר עבירה. זאת אומרת, חגי ואליהו יכולים לתפקד כנביאים. והם יכולים לתפקד לא רק כנביאים, אלא איך אומרים בלשוננו, חכם וחכמי המסורה. הם לא נופלים משום ראשי ואחר. תלוי איזה כובע הם נופשים. מותר למשול לבוש כובע של ראשי, ומותר לבוש להם כובע של נביא. אבל פה יחזקאל לא מתפקד בכובע של החכם, אלא בכובע של הנביא. וזה בעייתי. כמבואר ברמב"ם על כל סודי התורה, אמנם כל בדין הוא יפה לחדש ולדרוש בתורה, כל בדין לפי הבנתו, ואין לך אלא בדין שבימיך. יש לחכמי ישראל יכולת לפלפל בתורה שבכתב, ולדרוש את התורה ולהוציא מדרשים, ולכתוב ספרה וספרי והלכות, ויכלו להגיע למסקנה, שבוא ניקח שוב את הדוגמה של השעטנז, שבגדי כהן עדיות, אם הפרשנות של חז"ל, בכוח החוכמה שלהם, הייתה שהבגד של הכהן האידיוט הוא הבגד של הכהן האידיוט הוא לא שעטנז אלא הוא כולו פשטים, זה פרשנות לגיטימית. דרך אגב, איפה יש פרק ממש שלם ביחזקאל שסותר את ההלכה? אתם זוכרים מההפטרה של פרשת החודש? אחת ההפטרות המוזרות ביותר. כתובים שם קורבנות שלא שערו מרותיכם. איזה מקורבנות? בשבת מביאים ככה, ובראש חודש מביאים ככה, ובחגים מביאים... הכל נגד כל מה שכתוב בתורה. אומר הרב קוק, תשמע, כל מה שכתוב ביחזקאל זה נגד מה שכתוב בספר דברים. בפרשת פנחס כתוב שזה המוסף, בספר יחזקאל כתוב אחרת לגמרי. ההלכה, חכמים למדו, שזה לא פסוקים ממש מפורשים, אבל חכמים למדו שבגדי כהונה הם שעטנז, ביחזקאל כתוב שבגדי כהונה הם לא שעטנז. אומר הרב קוק, האמת היא, אם חז"ל, אם היה לא ספר יחזקאל, אלא היה מדרש תנאים, שהמדרש תנאים היה מפלפל בתורה, בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, והיה עושה גזרה שווה, שמעבירה את הקורבנות של ראש חודש לשבת, ושל שבת לראש חודש, בסדר, אז היינו מקבלים את זה, אז היינו יודעים שבשבת מביאים את הקורבנות של ראש חודש, ובראש חודש מביאים את הקורבנות של שבת. כן. כנראה שיש כל מיני סוגים של מסורות, אבל אתה צודק, יש, ודאי שיש מדרשים כאלה. ובמובן מסוים זה קשור למה שדיברנו במחלוקת בין המאירי לרשב"א על שחיטת קוטי, אתה זוכר? כן, נמשיך. וכשישראל הם על מכונם, ובדין הגדול יושב במקום אשר יבחר השם, אז אין צריך לשום חתימה והמשכה לאיזה הוראה קבועה מדורות שעברו. אם בית הדין הגדול יושב בירושלים, לא צריך משנה, ולא צריך גמרא, ולא צריך שו"ת הרשב"א. לומדים תנ"ך ודורשים אותו. דורשים את התנ"ך. לא יודע, אני קצת מוזר, אני אגיד לכם, אני מעדיף ככה. כי אם בדברים שהם קבלות ברורות על הלכה למשה מסיני, אבל כל הוראות מסופקות צריכות הן להיחתק על פי בית דין הגדול. פעמים היה בית דין אחד דורש בתורה, הוא מעלה על פי דרשותיו הוראות חדשות. והיה כל זה דברי תורה, שכך הונח בעצם התורה על פי דרכי החוכמה, על פי החוכמה העליונה שצריך לדרש את פי דרכי תורה בצירוף השפעת השכל והסכמת הבנים שבימים האלה. זה נקודה חשובה שראינו אותה גם במבוא לעין היה. מה שהרב קוק פה אומר זה היה יכול להיות נורא, לא יודע מה, נורא בעייתי מבחינה אמונית. זה אומר שהתורה היא גמישה, וכל דבר שאני קורא פה ככה, אז בעצם אם אני רוצה לקרוא ככה זה ככה, ואם אני רוצה לקרוא אחרת אז זה אחרת. הוא אומר, זה לא, אין פה גמישות אינסופית. זה לא ההרמנואיטיקה של התורה היא לא כמו הרמנואיטיקה פשוטה שאתה קורא ואתה מפרש, ומה שאתה, מה שאתה מפרש, כל פרשנות היא לגיטימית. אלא הפרשנות של בית הדין הגדול הועיל ומחבר הטקסט. זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, מילא דור דור ודורשיו, כל האופציות הלגיטימיות מונחות בתוך בתוך חמישה חומשי תורה. וכל מפגש בין בית דין גדול בדור מסוים לבין אותו פסוק שאותו הם דורשים, זה כבר מונח בו שהאופציה הזאת היא האופציה הנכונה לאותו דור. האופציה הנכונה, מה?
מי ישב בבית
דין? דור דור ודורשיו, הראו הקדוש ברוך הוא למשה דור דור ודורשיו. אז המפגש המיוחד הזה בין הדור והבעיות שלו והחכמים שלו לבין הפסוקים חייב להוליד תורה מסוימת. זאת אומרת, זה לא, אין פה גמישות אינסופית בתורה. והנה הנבואה, טוב, כל זה, אז בעצם אם יחזקאל היה פועל פה כחכם והיה דורש את התורה בי"ג מידות שהתורה נדרשת, והיה מגיע למסקנות המשונות מאוד שהגיע אליהם, שמקריבים קורבן של ראש חודש בשבת ושל שבת בראש חודש, היינו מקבלים, בסדר. זה אין לך אלא בית דין שבימיו. זה מה שהיה. אבל יחזקאל פועל פה כנביא, לא כחכם. והנה הנבואה, אף על פי שאין בכוחה לחתך דינים בפועל, אבל הצפייה מסורה לה. אם כן, לפעמים יראה הנביא מה שיהיה באחרית הימים, שעתיד בדין הגדול לדרוש בתורה איזה הוראות מחודשות שלפי הדרכים המוסכמות בידינו הם נראים כסותרים לדברי תורה, אבל הדברים התגלו מעומקה של תורה בשעתה. זאת אומרת, מה התפקיד של נביא? איך כשחזקאל אומר כן,
יכול להיות שמשהו אומר כאן זה בעצם משליך על דברים שהוא עצמו אמר, שהוא אומר שהם כאילו באמת לעתיד לבוא באופן, סתם דוגמה קלאסית, העניין של הצמחונות.
ברור, אבל בוא נראה, נכון, ברור שזה משהו, ברור שזה בדיוק משהו לשם הוא חותר, אבל נכון, ברור שלשם הוא חותר, אבל אני חושב שצריך מאוד, בסדר, בוא נגביל את זה. יש פה אמירה מאוד, הנביא לא יכול לפסוק הלכה, הנביא לא יכול להגיד ההלכה היא שכהן הדיוט אסור לו ללכת עם שעטנז. נביא שאומר לכהן הדיוט אסור ללכת עם שעטנז חייב מיטה. הנביא אומר
קצת מוזר, כלומר יבוא בית דין ישנה, ידרוש 10 פסוקים באופן אחר, ואז כלומר הגמרא הרי זה פרשנות של התנאים על בסיס משניות שמבוססות על מדרשי חז"ל של כל מיני פסוקים.
כן, על בסיס מפגש מסוים.
הראשונים והאחרונים זה פרשנות של הדברים שהמוראים על, על, על לימודים מפסוקים. אבל יש משנה את הלימודים מפסוקים, אז כל מה שנמצא למטה לא שייך לכם.
לכן אני אמרתי שאני מעדיף שככה, זה נדע לי יותר בטוח. אבל בגלל זה אנחנו לא נמצאים במקום הזה. לא נמצא במקום הזה של יחזקאל, אבל אתם מבינים לאן זה חותר? ברור, נכון, יש מגבלות לאיך דורשים פסוקים. בית דין שגדול מחברו בחוכמה ובמניין, אבל גם אחרי הכל, גם צודק אסף, שלפעמים אתה מוריד את ה, יכול להיות שלפי מה שהרב קוק אומר, יכול להיות שמדרש לעתיד לבוא של בית הדין הגדול, כשיבוא משיח צדקנו ויחזרו ישראל למעמדם וכהנים לעבודתם ובית הדין הגדול למקומו, אז משפט אחד יוריד את התשתית מעל מסכת שלמה, ובעצם מסכת שלמה על כל ראשוניה ואחרוניה יהפכו להיסטוריה ארכאית. נכון. עכשיו, אתם מבינים לאן הדברים חותרים? הדברים חותרים לשאלה המאוד מטרידה בתקופתו של הרב קוק, האם ההלכה היא קבועה או שיש דינמיקה בהלכה. התקופה של הרב קוק זה תקופה שכבר הרפורמה בגרמניה, בהונגריה, הניאולוגים הם בעיצומה, וכמובן שהקטע הזה מתמודד איתם. הוא אומר להם, בעצם יש לנו את התיאוריה שלכם, כבר חשבנו עליה, כבר יחזקאל חשב עליה. כבר יחזקאל ידע שיש כמה אופציות לדרוש את התורה, ויש את האופציה העכשווית ויש את האופציה העתידית. אבל זה שיש את האופציה העתידית זה לא אומר שאני יכול לדרוש אותה בפועל. עכשיו הוא אומר ככה, יחזקאל רואה שני דברים. אולי מדרש, איזשהו מדרש בתורה אני אתן דוגמה עכשיו, אני אגיד עוד מעט שאני סולד מכל אמירה שאומרת שכאשר יגיעו הסנהדרין אז הם יגידו ככה. למה מי אתה? מאיפה אתה יודע מה יהיה כשיגיעו את הסנהדרין? מה אתה שמת את עצמך בכל יחזקאל? אני סולד מאמירות כאלה. אני ניגש לתורה בענווה, זאת התורה שנכונה לנו היום. כאשר יבוא משיח צדקנו, לא יודע, אני לא יחזקאל, לא יודע. אבל נניח, כדי לסבר את האוזן, נניח שהייתי אומר, וממש אני אחרי 10 פעמים שאני אומר נניח, אני עדיין אומר נניח עוד פעם. נניח שהייתי אומר שכשיבוא משיח צדקנו, בית הדין הגדול בירושלים יחליט שנשים חייבות במצוות עשה שהזמן גרמה. נניח. איך הוא יגיע למסקנה הזו? כי כל אחד מבין שהדרשות בגמרא בקידושין הן דרשות אפשריות ולא הכרחיות. נכון? אתם זוכרים את הדרשות בגמרא בקידושין, איך לומדים שאישה פטורה מצוות עשה שהזמן גרמה? כתוב ושיננתם לבניך. לבניך ולא לבנותיך. נכון? כמובן שאין שום בעיה לפרוח את הלימוד הזה. כי התורה כולה כתובה בלשון זכר, והיא פונה לנשים ולגברים כאחד. זה כבר למדנו. מה? מה אתה אומר?
גם על זה מדברים ש... זאת אומרת, זה גם דבר על איזה אופן כשם של קידוש.
שמה?
שכל התורה מדברת על מיבור.
נכון.
אני חושב שכן.
ובכל זאת, אז למה ושיננתם לבניך ולא לבנותיך? ככה למדו חז"ל ברוחב בינתם ודעתם. ושיננתם לבניך ולא לבנותיך. והוקשו תפילין לתורה, נכון? הוקשו תפילין לתורה, והוקשו תפילין לכל מצוות עשה שהזמן גרמה. כמובן שכל שלב פה הוא אפשרי ולא הכרחי. אתה יכול להגיד לבניך וגם לבנותיך. כי כמו שכתוב, איש כי יקלל אלוהיו, אין יהיה לאיש אישה מניין, תלמוד לומר. נכון? יש פסוק, תלמוד לומר. אז גם כאן אפשר להגיד לבניך ולא לבנותיך, תלמוד לומר. לא יודע. כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת בני ביתו אחריו, כי שכתוב בניו לבני ביתו. מה בני ביתו? בן זכרים בן נקבות? אף בניו בן זכרים בן נקבות. איך? יכול להיות כזה לימוד? יכול להיות כזה לימוד. וממילא הואיל ולמדנו שנשים חייבות בתלמוד תורה, אז למדנו שהן חייבות בתפילין, והן חייבות בתפילין, חייבות בכל התורה כולה. פשוט מאוד. פשוט מאוד. אפשר בקלות לדרוש אחרת את הגמרא בסנהדרין. נכון? אבל יחזקאל, כשהוא מסתכל על העתיד לבוא, הוא רואה ערכים של דור. הוא רואה איזה נשמות נמצאות שם. מה הערכים שלהם? איך התורה צריכה להתלבש עליהם. הוא לא בא להגיד איך הם ידרשו את התורה. הוא בא להגיד התורה של הנשמות של אותו דור, איזה תורה מתאימה לה. התורה שמתאימה לה שהכהנים יתנהגו בצורה מסוימת, ושאלה יהיו הקורבנות. זאת התורה שמתאימה לה. איך הם יתאימו את פשטי המקראות לתורה הנכונה לנשמות אותו הדור? זה עבודה לחכמי אותו דור שיחזקאל רואה ברוח הקודשו. כן.
יחזקאל
אומר משהו חושב שיקיים בעתיד, אז זה מכריח את הבית דין לעשות את זה כדי ש...
איזה בית דין? את הבית דין הבא, לעשות
שמשהו נובע כדי שזה לא יהיה שקר. לא, אבל זה יכול להיות הבית דין של תף תף עין היי, יכול להיות הבית דין של תף תף קוף עין היי. כל בית דין, יהיה איזשהו בית דין. יחזקאל אומר, יהיה איזשהו דור שזאת תהיה צורת התורה הנכונה להם.
רק יהיה הבית דין הזה בגלל שהוא אומר את
הדברים שלו. זה יהיה, בדבר אחד מדבריך אחור להשוב רקם. כל מה שהנביאים אמרו יתקיים, אבל יחזקאל לא אמר לאיזה בית דין, לאיזה דור זה יהיה נכון הערכים האלה שאותם הוא מייצג. אנחנו לא מבינים כל כך מה זה אומר, אז מה יקרים הוא ככה או ככה. אבל הוא לא הכריח בית דין פלוני של שנה מסוימת. יחזקאל אומר, יהיה איזה דור שזה יהיה הערכים שלהם. ההשלמה של זה, שחכמי אותו דור ידעו לדרוש באופן הזה את התורה. כן, אורי.
לפי הגישה הזאת, התורה שבכתב איבדה כל משמעות שהיא.
או. אז הוא שתל משהו בפסקה, בשורה שלפני כן. אין, אני אמרתי, התורה שבכתב היא לא גמישה באופן אינסופי. התורה שבכתב נתונות בתוכה איקס מפגשים. לא רק מיליון אפשרויות. אלא איקס אפשרויות של מפגשים מסוימים בין חכמי דורות שהקדוש ברוך הוא הוליד אותם עם התורה, והמפגש בין החכם לבין הפסוק הוא תמון מראש בתוך התורה. זה
אני יכול לפרש הרעיון.
אז בשביל מה זה כתוב? אז שהקדוש ברוך הוא ייתן בכל דור איזושהי תורה.
לא צריך תורה, אנחנו עושים איזה בדיחה, מישהו צריך לשבת ולעשות ככה.
אז בוא נגיד מה מתאים לנו וגמרנו.
גם ככה אנחנו עושים מה מתאים לנו, אנחנו עושים את הככה. על מי אנחנו עובדים?
יש כן. לא, אז נכון. א', ברור יש את ההלכה למשה מסיני. אבל הוא שואל אורי, בעצם התורה, בוא נקרא את ההפטרה של פרשת החודש. תראו כמה גמישות יש בתורה. מה זה? איזה פרק זה? זה פרק ממוו נדמה לי בחזקל. ממהי. כה אמר השם אלוהים, בראשון באחד לחודש תיקר פר בן בקר תמים וחיטטה את המקדש. ועוד חדש, בראש חודש ניסן צריך להביא פר לחטאת ולקר הכהן סיפור שלם, וכן תעשה בשבעה בחודש, בראשון ב-14 יום לחודש אליהם הפסח שבוע טוב, ועשה הנשיא ביום ההוא בעדו ועד כל עם הארץ פר חטאת, ושבעת ימי חג יעשה עולה לשם שבעת פרים ושבעת ימים תמימים ליום שבעת הימים וחטאת. אז מה? אולי זה הוראת שעה. פה אפשר להסביר שזה הוראת שעה. זה מחלוקת האם הפרק הזה ביחזקאל הוא הוראת שעה לשנה שבה מקימים את המקדש, ואז אין שום בעיה, הוראת שעה זה לגיטימי, או שיחזקאל אומר אלה יהיו הקורבנות לעתיד לבוא. אלה יהיו הקורבנות לעתיד לבוא, זה מחלוקת בחזל מה המשמעות של הפרק הזה. כן, צפי.
למה צריך כל כך הרבה זמן בשביל להגיד את זה שלעתיד לבוא יהיה ככה
וזה? מה?
למה צריך שם לעלות 300 גרבי שמן?
או, רגע. לא, אז בוא נראה, אז מה התפקיד של 300 גרבי שמן האלה? מה התפקיד, מה המשמעות של 300? ושוב, אני רוצה לחזור לשאלה ששאלתי קודם, אז איפה התרא שיצאה מחנניה בן גוריון? למה הוא לא כתב לנו איזה מיילך כזה? איפה זה נעלם? היה כותב איזה ספר בעניין, נכון? איזה פירוש לספר יחזקאל. עכשיו תמיד שזה כל הפואנטה, שזה אי אפשר לכתוב את זה, נכון? אבל אורי שאל שאלה נכונה, אז בשביל מה תורה? אז בסדר, בסוף אנחנו עושים מה שמתאים לנו. יש גרא, מה?
זה הבדל בינינו לבין רפורמים, הוא הבדל כמותי ואיכותי.
אז קודם כל ההבדל הוא מאוד דרמטי. א', זה רק, עכשיו אפשר להסביר את זה בתור עניין של סמכות. הסמכות של בית הדין, הסמכות לדרוש את התורה חדש, היא סמכות שנתונה לבית הדין הגדול. חבל שאין לנו בית הדין הגדול, אבל הואיל ואין לנו, אני, זו תשובה רעה. זו תשובה גרועה. כי זו תשובה שאומרת, האמת היה צריך לדרוש עכשיו את התורה מחדש, אבל אין לנו את הסמכות הפורמלית לעשות את זה. אבל האמת שזה מה שאת צריך לקרות. זו תשובה שלבעיניי היא לא תשובה טובה. אני חושב שהוא נוטע פה תשובה עוד מעט.
ההתנגדות לזה תמונה גם בסמכות. זאת אומרת, בית דין מקבל לסמכות שלנו את דורות קודמים. על בסיס זה
ולכן מה?
ולכן לא כל דור מחדש יחדשו מה שבא להם.
אז זה ודאי נכון, לא כל דור מחדש מה שבא לו. יש איזה כללים בחידוש.
יש דור מגיע להוריד, זה לא שכל דור
מחדש.
יש דבר שלא צריכים לחדש
לו. זה
שהוא יכול.
מה?
זה שהוא יכול. לא זה שהוא יעשה את זה פרקטי.
ולכן מה?
מה ימנע מבית הדין הגדול פשוט? כלומר, אם יצביעו על איזושהי נקודה, אנחנו רוצים להגיע לשם, עכשיו ניכנס לאיזה עלייה עם 300 גרבי שמן ונחליט איך עושים את זה עם הפסוקים שלנו.
אז בוא, בסדר, יחזקאל לא עשה את הנקודה, יחזקאל אמר, אני רואה שזאת התורה של הדור הזה. עכשיו אתה שואל למה שבית הדין, זה בעצם אותה שאלה של אורי? אז אם ככה, אז בשביל מה את כל התהליך הפולשני, אפשר להגיד, זה מה שנראה, אני מגמרנו, מגמר הסיפור. יש גרא יפהפה שאומר, הגרא אומר, יש פסוק באיוב, שכתוב בפסוק, תתהפך כחומר חותם. מה זה תתהפך כחומר חותם? אז הגרא מסביר, כשאתה חותם משהו, אתה לוקח חותמת, נכון? חותמת, כתוב עליה מיכאל אדרי. אז בחותמות של פעם, זה היה, אתה צריך לשים על החומר, על החמר, נכון? אז, ואז אם אתה רוצה שעל החמר יהיה כתוב מיכאל אדרי, אז מה צריך להיות כתוב על החותמת? זה עוד כתוב הפוך. זאת אומרת, הגרא אומר, תמיד בעצם הוא עונה ככה, השאלה הטריוויאלית, מה? תתהפך כחומר חותם. מה? כל הפסוק זה באמת, אני לא יודע. זאת אומרת, השאלה המובנת מאליה היא למה התורה שבכתב לא נראית כמו התורה שבעל פה. ממה נובע הפער שבין התורה, שאיך יכול להיות שבתורה שבכתב כתוב א', ובתורה שבעל פה כתוב ב'. התורה שבכתב, כל מסכת שאנחנו לומדים היא כזאת. התורה שבכתב היא מילה אחת. תחשבו, פרק ראשון, שני, שלישי, רביעי. שלישי, בסדר, מספיק. פרקים ראשון, שני, שלישי וכולי. וואו, כמה הלכות זה, נכון? 60 ומשהו סימנים בשולחן ערוך. אין סוף חומר. מה זה? מילה אחת. וזבחת. ועוד מילה, הוא בשר בשדה טרפה. לא, סימני קשרות זה עוד סיפור, אבל הוא עשה מסורת טרפה. זה לא, רוב הסוגיות זה על שחיטה ועל טרפות, נכון? מה זה? ארבע מילים בתורה. וזבחת ובשר ושדה טרפה. זהו, מזה נהיה כזה פער. עכשיו פה זה עוד לא סותר, זה משלים, אבל לפעמים זה ממש סותר. אומר הגר"א, זה חייב להיות סותר. לא יכול להיות שזה לא יהיה סותר. הפער בין האלוהי לבין האנושי חייב לייצר פער באיך שהדברים יורדים. התורה שבכתב היא מנסחת עקרונות אלוהים. כשהעקרונות האלוהים האלה מתיישבים על מציאות אנושית, המציאות האנושית חייבת לקבל את העקרונות האלוהים כמו שהעקרונות האלוהים יכולים להתגשם במציאות האנושית. ולא יותר מזה.
אתה רוצה לפרש את בזבחת, אז סבבה, תפרש איך שבא לך.
טוב, אז לכן אמרתי, בזבחת זו לא דוגמה כל כך טובה, כי זה פירוש.
דוגמה מהפרשה, כן? יש לך, כתוב לך, לא יודע, זה נשמע מאוד חד משמעי, כל בשבי שם, על שן תחת שן, עין תחת עין,
מצוין.
יומת, אין יותר ברור מזה, כאילו הסופר...
נכון, זאת אומרת, אומר הרמב"ם במורה נבוכים, אומר הרמב"ם במורה נבוכים, שן תחת שן זאת אמירה מוסרית. כשאמירה המוסרית הזאת מתכנסת לתוך עולם אנושי, היא חייבת להיכנס לתוך הכלים
שלנו. אז למה הבהמה שמומתת היא לא מוסרית? אתה בעצם בוחר, עוד פעם, פה אתה בוחר לעשות מה שבא לך.
פה, לא מה שבא לי. לא מה שבא לי, אלא מה שחכמי הדורות... הבינו שזה יכול להיכנס לתוך העולם האנושי שלנו. עכשיו, יש פה גם הנחה, תקרא לה היסטוריוסופית, שהמפגש בין האלוהי לאנושי הוא לא מפגש אקראי. יש מפגש בין האלוהי לבין הורים, ויש מפגש בין האלוהי לבין אחד אחר. זה לא משהו אקראי, אלא יש מפגש מהותי בין האלוהי לבין האנושי, כמו שהקדוש ברוך הוא רצה שזה ייפגש. הוא רצה להיפגש עם בית הדין הזה ועם בית הדין הזה, עם חכמי כל דור. המפגשים האלה הם מפגשים שתמונים ב, 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 בתוכן של התמונים שם. הם שם, וכל מפגש יוצר לבוש אחר לגרעין שנמצא שם. יש פה גרעין, והגרעין הזה במפגש עם האנושי הוא מתלבש בכלים אחרים בכל דור.
אני רוצה להוסיף על השאלה, כן?
כן.
על נביא אנחנו לא סומכים, נכון?
זה לא שאנחנו לא סומכים, לא, לא סומכים
עליו. על נביא בעצם לא סומכים. הוא מדבר, אנחנו מאמינים שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא אומר לנו בדיוק מה אלוקי רוצה, עליו אנחנו לא סומכים. יש לנו את חכמים.
מצוין. למה? למה? כי התורה בפועל היא המפגש שבין האלוהי לבין האנושי. בדיוק זאת הנקודה. אבל אם הנביא בא למקום האלוהי, אז זה לא התורה. התורה היא בדיוק המפגש שבין איך האלוהי נכנס לתוך הגוף האנושי והופך למשהו ממשי. התורה שבכתב היא לא ממשית. התורה שבכתב היא סיפור, התורה שבכתב היא רעיונות, היא לא ממשית. היא ממשית שהיא נכנסת לתוך המציאות האנושית. הנביא משאיר אותה במקום האלוהי, ולכן הוא לא יכול לפסוק הלכה. רק הוא אומר, אני יודע שהמפגש עם האנושי יוליד את הרעיון הזה. זה מה שהוא יוליד. זה מה שהמפגש של האלוהי והאנושי יוליד. בוא נמשיך עוד קצת. מה?
מה ההחלטה שזה לא ממשי?
מה זאת אומרת לא ממשי?
התורה היא מאוד פרקטית. כתוב לך מאוד ברור מה לעשות ולא לעשות. כשלא כתוב מה לעשות, סבבה.
כתוב מאוד ברור, אבל...
כשכתוב מה לעשות, אז... מה ההחלטה של לא ממשי?
תתפך ככה,
כחום וחותם. כחום וחותם.
כחום וחותם התייצבו כמו לבוש.
וכן, התורה שבעל פה היא לבוש, שכל פעם מחליפים את הלבוש. יש גרעין, אבל הגרעין הזה יש לבוש. בוא נמשיך קצת. על כן הנבואה תעשה את שלה, תאריך דבריה כיד השם עליה, אבל הדורות, כל זמן שלא באו למידה זו, אינה יכולים, אינה יכולים להתאים את הדברים דבר תורה. ראו שזה חזקל. אני רוצה לחדד עוד נקודה. שימו לב, ביקשו, מה ביקשו לעשות? מה ביקשו לעשות עם ספר חזקל? מה זה לגנוס? רצו לשרוף? אמרו נביא שקר, מה אמרו? לגנוס. לא רצו לשרוף, חס ושלום, ידעו שחזקל הוא נביא אמת, ותורת האמת הייתה בפיו, כול ידעו את זה. אבל הוא לא, אי אפשר לקרוא אותו. אסור היה לקרוא אותו. ביקשו לגנוז את ספר חזקל, לא ביקשו לשרוף את ספר חזקל. והנבואה לא אינה מחרד על קצר הספר הנבואי הזה להיגנז. אמת הדבר שאנו מאמינים ומקרים שפעולתו רצויה, אבל רק לעתים רחוקות שיגיע הדבר בפועל, שעל פי בדין יחתך הדבר על, פי, על ידי מה שימצאו, דרכי הדלישה שלהם בתורה מכוונים לזה. אומנם כדי להשאיר הספר עמנו, צריך להעלות איזה איש, עכשיו תשימו לב לדיוק במדרש, מה, לאן הוא הלך חנניה בן גוריון? למה? למה הוא לא ישב בקומה הראשונה? למה ישב בקומה השנייה? אז נכון, אז על פי הפשט הוא התבודד. זה רוצה לבטא איזה ריכוז. נכון? ריכוז. זה רוצה לבטא ריכוז של חנניה בן גוריון. הוא דורש את זה. אומנם כדי להשאיר הספר אימן הוא צריך להעלות איזה איש למעלה ממדרגת בני הדור. עד שבשכלו הכביר בצירוף יד השם ברוח הקודש עליו יוכל לצייר לו ולהאמין תוכן הדרשות האפשריות על פי אותם דרכי החוכמה הנפלאים שהתגלו בימים ההם. ולכן העלו לו ג' מאוד גרבי שמן. השמן מורה על החוכמה האלוהית. אני אעצור רגע כאן. זאת אומרת, מה הוא עשה שם חנניה בן גוריון? הוא ישב וכתב פשט חדש בתורה? מה הוא ישב? מה הוא עשה? מה היה התפקיד שלו של חנניה בן גוריון? זה לא שהוא ישב וכתב איזה פשט חדש בתורה, אלא חנניה בן גוריון, הוא ישב וניסה להגיע לדפוס חשיבה דתי אחר. בדפוס חשיבה דתי אחר, מה הערכים שלי? ובדפוס החשיבה הזה, מה הדבר הנכון לי ביחס לדינים האלה? ביחס לדיני כהונה, ביחס לדיני... כל הדינים שיחזקאל מדבר עליהם. מה הדבר הנכון לי? אבל תדעו לכם, זה הדבר הנכון. ויהיה גם דרך לקרוא את הפסוקים. ולכן אין לנו שום טקסט שנשאר מחנניה בן גוריון, כי זה לא רלוונטי. יחזקאל ניסה לבדוק האם באמת יש איזו תודעה דתית עתידית שהיא תביא את הנבואות האלה של יחזקאל למימוש.
אם הוא לא מצליח, יש... אז זה מה שאין?
ואם הוא לא מצליח, אז זה אומר שצריך לגנוז.
למה?
צריך לחכות. מה?
על כל טקסט לכאורה אתה יכול לעזור את זה אם תתאמץ מספיק.
מה זאת אומרת?
כאילו, מה התהליך שעושה כאן?
למה
למצוא לימודים שיאפשרו את ה...
אני חושב, לא ברור באמת, גם וגם, גם לימודים וגם משמעות, כן, כן. לא, אני לא חושב שזה קרוב. זה לא קרוב כי עדיין לא הגענו לשם. מה זה קרוב?
לא הגענו לשם, אבל למה זה שהוא הגיע לזה אומר שלא צריך לגנוז את זה?
זה אומר שיש, יכול להיות שהוא מתכוון שהוא כן מצא איזשהו, שאחרי שהוא הגיע לתודעה הזו, אז כשהוא קרא את התורה אמר וואלה זה כתוב פה. קרה לכם הדבר הזה פעם שהסבירו לכם משהו, לקחתם טקסט, קראתם אותו, אתם כתוב במשהו אחר. הסבירו לכם שהאמת נמצאת אחרת, האמת היא אחרת. וקראתם את זה, אמרתם, זה באמת כתוב פה. אתן לכם דוגמה. כתוב, יש משנה שאומרת ש... יהיה איש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו. אז מה המשנה אומרת? מה זה ירא? ירא מעברות שבידו. אני תמיד, מה זה ירא מעברות שבידו? מה זה ירא מעברות שם? מה הפשט? הוא מפחד שהקדוש ברוך הוא יעניש אותו על זה שהוא חטא. אני נוהג להסביר מה זה ירא מעבירות שבידו. ירא, מה הופך אותו לירא? מעבירות שבידו. הוא כל כך עובר עבירות שהוא נהיה פחדן. האישות שלו רקובה מעבירות שלו, אז הוא פחדן. אנשים שאין להם עבירות הם אנשים אמיצים. אנשים שיש להם עבירות הם אנשים, אנשים שיש להם עבירות הם אנשים פחדנים. עכשיו, איך הפשט הזה במשנה התחדש לי? אספר לכם סיפור. עמדנו בכניסה ללבנון, במלחמת לבנון השנייה, חיכינו שם איזה כמה ימים, עד שתמיד כשרוצים להגיד לך, נכנסים ללבנון, אתה אומר לך, תכין את עצמך, שעה לפני הכניסה, מכנסים את כל הגדוד, מגיע וגדונה, נכנסים ללבנות. ככה, ככה עושים תמיד. לא, לא אומרים לך יומיים מראש באיזה שעה תיכנס. בגלל ביטחון מידה, כל מיני דברים כאלה. עמדנו שם, חיכינו, 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 ישבנו שם בקרן בן זמרה. חיכינו, חיכינו כמה ימים. בערב תשעה באב מגיע איזה תת אלוף אחד, חנס אותנו, שם אותנו כמה. אמרנו, טוב, חבר'ה, עוד שעה וחצי, על התובלתיות, על הכלים בדרך ללבנון. עמדנו פלוגה של מילואימניקים, אנשים בעלי משפחות, עם אנשים בתחילת הקריירה שלהם, שיש להם הרבה מה לעשות בחיים שלהם. אף אחד לא, לא, לא פחד. אתם יכולים להניח, נכון? כולם פחדו, מי לא פחד? רק משוגע, בן עזר כותב שרק משוגע לא פחד. כולם פחדו. היה שם אחד שהיה בעל הוורס, כמו שהגמרא אומרת כל לזה. הוא היה רווק בין איזה 30, היה עסוק בדבר אחד כל החיים שלו. אי אפשר לדבר איתו על שום דבר. הראש שלה במקום אחד. הבחור עמדנו ככה, והרגליים שלו לא החזיקו מעמד, הוא פשוט נפל. הרגליים שלו לא החזיקו מעמד, ואמרתי, זה הפשט. ירא מעבירות שבידו. הוא לא ירא בגלל העבירות שבידו. הוא לא ירא, הוא לא פחד מהקדוש ברוך הוא להעניש אותו על עבירות, אלא יש לו כל כך עבירות בעבירות שהוא פשוט ירא. אין לו כלום בפנים, אז הכל נפל. פשוט הכל נפל. לפעמים אתה יש לך איזו תובנה שכשאתה נפגש עם טקסט מחדש אחרי התובנה שאתה אומר, זה פשוט כתוב פה. זה מה שכתוב פה. זה הפשט הפשוט. זה הפשט שהתחדש לי. אני חושב שזה מה שהרב קוק מתאר על חנניה בן גוריון. חנניה בן גוריון עולה לה, עולה לה, עולה לה, לעלייה. ועולה. הוא עולה, הוא מנסה לחדש תודעה דתית חדשה. אחרי שהוא גומר לעשות את זה, הוא לוקח חומש. הוא אומר, מה כתוב פה? כתוב פה את מה ש... אתם לא רואים כתוב פה, את מה שחזקאל אמר. זה פשוט כתוב. בתודעה של חנניה בן גוריון, זה מה שכתוב בטקסט. המפגש בין התודעה לבין הטקסט הוליד, זה פשוט מה שכתוב, הוליד אמת חדשה. כן.
אז למה זה לא מעביר את זה הלאה? כאילו זאת אומרת?
כי אתה צריך להעביר קודם את התודעה, ואחרי שאתה תעביר את התודעה, המפגש עם הטקסט ייצור את הפשט הזה, אבל התודעה לא קיימת.
זה כמו שמישהו בא למדריך הראשון ופתאום אתה מבין את זה בצורה אחרת.
נכון, כי זה קיים לך. התודעה הדתית היא לא משהו, יש מושג ברב חיים רולוז'ינר שנקרא תורתו של משיח. אולי נסיים בנקודה הזאת. יש מושג ברב חיים רולוז'ינר שנקרא תורתו של משיח. אני זוכר שהייתה פעם, יש לנו כל שנה בסוף הזמן, יש לנו ישיבת רמים עם רמים של ישיבה אחרת. עם רמים של ישיבה אחרת. פעם זה מעלה דומים, פעם זה ירוחם, אחרי זה עוד פעם זה מעלה דומים. אז הייתה לנו ישיבת רעמים, וכל פעם מעלים נושאים. מעלים כמה נושאים ומדברים עליהם. אז הרב סבתו שאל, האם לימוד התורה בישיבה משתנה עם השנים? האם לימוד התורה בישיבה משתנה עם השנים? ואני חושב שמה שפחות או יותר, מה שאני חשבתי, שהתשובה, היו תשובות אחרות, מה זאת אומרת? לא יכול להיות אחרת. כל מי שלמד פעם נפש החיים, כל מי שלמד אורות התורה, כל מי שלמד, הוא יודע שהתורה חייבת להשתנות. לא יכול להיות שאם התורה לא תשתנה, אם לימוד התורה, אם אין איזה תנועה בלימוד התורה, זה אומר שיש פה משהו מנובן. לא יכול להיות. לפעמים התנועה היא תנועה של אחת ל-200 שנה, ולפעמים התנועה היא תנועה של אחת ל-20 שנה. אבל אין דבר כזה שאין תנועה. אין דבר כזה שאין שום תזוזה בלימוד התורה. זה למה? כי אנחנו חותרים, כך אומר לנו רב חיים וולוז'ינר, חותרים לקראת מושג שנקרא תורתו של משיח. תורתו של משיח זו תודעה דתית מסוימת, שהיא תורתו של משיח, זה האופן שבו המשיח קורא את התורה. אנחנו מתקדמים לאט לאט. היה הגמרא, רמב"ם, רב חיים, מתקדמים לאט לאט לקראת תורתו של משיח, אבל אנחנו חותרים לקראת הנקודה הזאת. אז למה אי אפשר לכתוב את תורתו של משיח? כי זה לא רלוונטי. כי זה לא התודעה שאנחנו מסוגלים לעכל אותה כרגע. חנניה בן גוריון אומר, יחזקאל זה תורתו של משיח. זה האופן שבו המשיח קורא את התורה. כן, ברק, נכון?
איך אנחנו יודעים מה הגבולות, כאילו? זה מה שעכשיו הרפורמים מצטקים ואולי...
נכון, 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 נכון. זאת השאלה הכי גדולה.
הרפורמים לא משחקים על לדרוש את התורה מחדש.
אז נכון, הם לא משחקים בכלל על לדרוש את התורה. לכן הם לא רלוונטיים. לכן הם לא רואים את הדרך. אבל אולי, אני מוטטתי אחלה דרשה, נכון על זה שנשים חייבות במצוות עשה שהזמן גרה, שלפתי אותה ככה, נכון? אז אולי נגיד, זה היה לא רע, אז אולי נגיד שזה, תפרגנו לי, אז אולי נגיד שזה ככה צריך לדרוש את התורה. אז קודם כל יש את נושא הסמכות. עכשיו נושא הסמכות בפשטות הוא סמכות גרידה. אני לא אוהב את נושא הסמכות. אני חושב ברב קוק נושא הסמכות הוא מאפיין את השאלה האם ניצינו את התודעה הקודמת. העובדה שאין לנו סמכות אצל הרב קוק, הרב קוק לא רואה בהיסטוריה תאונות היסטוריות, אלא ההיסטוריה יש לה יד מכוונת, וכיוון שיש לה יד מכוונת, היד שמכוונת את השאלה מי ינצח במלחמה, היא גם מכוונת את השאלה מי ייפגש עם התורה ולמי תהיה סמכות להיפגש עם התורה. והעובדה שאין לנו סמכות להיפגש עם התורה אומרת שלא מיצינו את התודעה הקיימת. יש לנו עוד הרבה מה למצות במה שיש פה. מה שיש פה כרגע זאת התודעה הרלוונטית. אנחנו מתפתחים לקראת אולי תודעה אחרת בתהליך אבולוציוני. נכון, יכול להיות.
אז מה ששם מתפתחים בכלל?
זה צורה אחרת. זה לא הצורה של לדרוש את הפסוקים מחדש. אנחנו דורשים בינתיים את הריטווה מחדש. אפילו לא את הגמרא.
אנחנו לא היינו אמורים אבל להיות מסוגלים לקרוא את זה
בחורה? התודעה הדתית העכשווית הנכונה... חכה. אתה מסכים איתי שככל שהתודעה שלך מפותחת יותר, הטקסט אומר דברים אחרים. הטקסט מייצר תובנות אחרות.
גם לזה יש גבולות, ואם התודעה באמת נכונה...
נכון, יש גבולות, בדיוק, יש גבולות.
גם אם התודעה הזאת באמת נכונה, אתה להיות מסוגל לקרוא אותה, לראות אותה, נכון?
לא.
לראות אותה בתורה?
לא.
לא, היא סתם נכונה.
לא, לא. היא נכונה לתודעה מסוימת. למקום שאתה נמצא בו, היא לא אופציה כרגע. היא לא אופציה, ולכן... אתה לא רואה את זה, אתה לא רואה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורותיך. אם לא תגלה, אני לא אראה את זה.
ואיך
אני יודע מתי
תגיע
התקופה
הזאת?
מה?
ואיך אני יודע מתי עברנו את השם?
שזה יגיע.
איך אני יודע מתי עברנו את
השם? שזה יגיע. הרב, אני אגיד את זה עוד רגע משהו, אבל בואו נקרא עוד... אנחנו נקרא את הסוף שאני חושב שהוא קצת נוגע בנקודות האלה. הוא דרשן, וכיוון שדרשן כבר הציב לנו דרך סלולה לעתיד בכללות דברי הנבואה עם מסעות דברי התורה, וזה איננו יכולים כבר גם אנו להשתמש באורו בתורת לימוד, מאחר שידענו שלעולם לא תהיה הנבואה מכרעת את ההוראה המעשית, כי יש בה צפייה לרגלי הנינה, והצפייה מתאמת על פי דרכי הדרישה שיהיה לקו לבית הדין הגדול, שיהיה לעתיד ביום שישובו כל חמודותינו, הארץ והמקדש, הנבואה והממשלה, ועליהם בדין הגדול במקום אשר יבחר השם, שמשם תצא תורה לכל ישראל. אמנם רק בעלייה, ביותו מתרומם מעל המצב ההווה ומתעלה למצב הרם העתיד, יכול היה לדרוש בצפונות ונשגבות כמו אלה, והיו הפעולות של תמיסת השמן הרב וכו'. אז זה מצב שעם ישראל נמצא בו, מצב הרמב״ם, הרב נותן פה איזשהו נבואה, הרמב״ם הוא הרבה יותר פשוט. הרמב״ם כותב, אתם מכירים את הסיפור על חידוש השמיכה, נכון? מכירים את הסיפור על חידוש השמיכה, הרמב״ם מוטרד מהשאלה איך יחדשו את השמיכה, הרי יש לנו כלל שלמדנו עכשיו, אין נביא רשאי לחדש דבר מעטה. אז לנביא אסור לחדש שום חידוש הלכתי. אז אם לנביא אסור לחדש שום חידוש הלכתי, אז איך יחדשו את השמיכה? אז יש כל מיני תירוצים. תירוץ אחד שאליהו הנביא הרי לא מת והוא סמוך. נכון? זה תירוץ אחד. תירוץ שני, יותר מופרך, זה תירוץ בסדר, זה תירוץ לא רע. תירוץ שני, הרי בני גד ובני ראובן גלו, לא בני גד, כל עשרת השבטים גלו מעבר לסמבטיון. מסתום, מה הם עושים מעבר לסמבטיון?
לומדים
תורה. נכון? ולהם יש סמוכים. לנו בבבל אין סמוכים, אבל מעבר לנער הסמבטיון יש סמוכים. כך כתוב בראשונים. הרמב"ם אומר לא מינה ולא מקצוס. אומר הרמב״ם, צריך להעביר על זה פעם הסבר ארוך למה זה נכון, אבל אומר הרמב״ם, כשהתכנסו סמוך לביאת המשיח, כשהתכנסו כל חכמי ישראל, כל חכמי ארץ ישראל, וישימו עליהם ראש, הרי אותו הראש סמוך, והוא יכול לסמוך אחרים. ברגע שכל חכמי ארץ ישראל יתכנסו, יגדירו מי החכם שבדור, עצם ההגדרה הזאת היא סמיכה, והסמיכה, על ידי הסמיכה הוא יכול לסמוך אחרים. כולם, כך אומר הרמב״ם, כולם. מתי אומר הרמב״ם שזה יקרה? איך הוא יודע שזה סמוך לביאת המשיח? בדיוק, זאת התשובה. עד אז נמשיך לריב.
אני הולך בני גד ובני ראובן בינתיים.
טוב, שבת שלום.
שלום.